אז יש פה מקרה, לא מקרה, ביקשנו ממנו והוא הסכים להתעורר בשבילנו בשעה הזאת ביום שישי, ג'וש בריינר, כתב המשפט והפלילים של עיתון הארץ. שלום ג'וש, מה העניינים?
ידיד קרוב של איתמר בן גביר, לא? כבר לא.
שלום. חבר נפש. אני לא מכיר הורה לילדים ולילדות שלא ער בשעות האלה.
אה, יפה, כן. הכנסת לנו מהזווית הזאת, אנחנו פשוט כבר לא בגיל, יקירי.
זהו, צעיר, ג'וש הוא צעיר.
כן, ג'וש הוא צעיר. אגב, בן כמה אתה ג'וש, אם מותר?
39.
הוא לא כזה צעיר,
תקשיב,
כבר ראה דבר או שניים בחיים.
עשית אלינו זה צעיר.
כן, אנחנו הכי צעיר.
אז ג'וש, חתן. צעיר צעיר, אבל עדיין חתן פרס המכון הישראלי לעיתונות.
תודה חברים.
כן. בוא נקרא רגע מנימוקי ועדת הפרס.
יפה.
בשבע שנים שנמצא בתפקידו, מסקר בנחישות וללא מורא את המשטרה, ובכלל זה חשף את התנהלות לשכת השר איתמר בן גביר והכוורת המייעצת לו, ואת התערבותם בעבודת המשטרה ובמינויים בה. פרסומיו של בריינר הובילו לביטול מינויו של מועמד השר למפכ"ל, ולביטול הדחת היועץ המשפטי של המשטרה על ידי המפכ"ל. בריינר חשף חלוקת רישיונות נשק למקורבים על ידי אנשי השר, וכו' וכו' וכו'. בקיצור, איתמר בן גביר, אתה חייב לשלוח לו איזה משהו פרחי, משהו לשבת, בכל זאת, יש לו גם חלק בפרס הזה.
תשמע, אני אגיד לך, באמת, אכל שינוי דרמטי באופן הסיקור שלי בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אם עד לפני המינוי של בן גביר ראיתי בעיקר כתב שמסקר את אירועים פליליים, ורודף אחרי זירות רצח, ובודק מה, איזה הנחיות הורידו המפכ"ל והניצבים, אז מאז שבן גביר בתפקיד, אני פשוט הבנתי שהאירוע הדרמטי יותר לא נמצא בתחנות או במחוזות, אלא פשוט בקשר שבין השר לבין המפכ"ל והקצינים. ואני חושב שמה שאני הבחנתי בעצם הביא לשורות החשיפות שאתה עכשיו ציינת, שזה רק חלק. ואנחנו יודעים מה הדומיננטיות של בן גביר, ומי זה האיש, ומה העמדות שלו, ומאיפה הוא מגיע. ובאמת ראינו מה קרה למשטרה בשנתיים האחרונות, איך קוראים פוליטי קיצוני ביותר, עבריין מורשע צריך להגיד עם 13 רשות פליליות, פשוט השתלט על המשטרה שלנו.
כן. כאשר, אתה יודע, עולה השאלה, אגב, דעתי על בן גביר בערך דומה שלך. ועולה השאלה, אם זה לא היה בן גביר, האם גם, לא, אני אשאל את זה אחרת. אתה אומר, מכיוון שבן גביר נכנס ויש בעייתיות בדרך שבה הוא התנהל, היה צורך לחקור, לגיטימי. השאלה היא, האם ברגע שבן גביר נכנס, ה-state of mind היה, אוקיי, מכיוון שזה בן גביר, אנחנו עכשיו ננהג ברחל בתך הקטנה בכל דבר ובכל עניין שהוא עוסק בו, ונחקור ונחפש מתחת לכל שטיח מה שנוכל למצוא.
תראה, קודם כל אני אדבר לך על המשטרה. אני חושב שהמשטרה נכנעה לבן גביר כמעט בלי קרב. זאת אומרת, הוא נכנס למקום ששיווע בהרבה מהיחידות והרבה מהקטינים, שיבוא מישהו כמו בן גביר, שייתן להם איזושהי יד חופשית לפעול נגד אנשים שעד עכשיו פעלו נגדם אולי ביניהם בכפפות של משק, כמו למשל מפגינים, כמו למשל המגזר הערבי, ראינו בפועל שזה לא עבד. זאת אומרת, עובדתית השיטה של בן גביר לא הצליחה. השנתיים האלה הם השנתיים אחר בפשיעה אי פעם. כמות הנרצחים במגזר הערבי הכפילה את עצמה. הכפילה את עצמה, וכבר אז, כבר כשהוא נכנס לתפקיד, המספרים היו דרמטיים. 111 נרצחים. היום אנחנו כבר סיימנו את השנה עם 230 נרצחים. שנה קודם לכן היו 241 נרצחים. אלה מספרים מטורפים, ככה שעובדתית מי שהבטיח להביא משילות וריבונות ולהחזיר את השליטה והנגב והגליל, בפועל כמות הנרצחים בנגב ובגליל הכפילה את עצמה. כמות גניבות המכוניות, אוקיי, שזה כבר אולי נוגע יותר ויותר יותר לאזרחים, למגזר היהודי, שברה שיאים של 20-30 שנה.
גם תאונות דרכים עלו ב-30% ידעתי. תאונות דרכים, כאילו ההרוגים בתאונות דרכים, סליחה.
ההרוגים עלו בשיא של 20 שנה. יותר מזה, גם מחירי הביטוח עלו אצל כל אחד ואחד מאיתנו בגלל ההתנהלות הלקויה של בן גביר. אז בסוף נכון, אני לא בחנתי אותו בזכורית מגדלת, אלא ממש במיקרוסקופ. אני מודה. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שהאיש פשוט כשל בתפקידו. אז צריך גם להצביע גם על הכשלים, אבל גם על דרך ההתנהלות שלו. כשבא שר ומדבר באופן ישיר עם מפקד תחנה, מדבר באופן ישיר עם מפקד המחוז, אתה מבין שהשר הפוליטי הזה הוא בעצם המפכ"ל של המשטרה, שאין שום חשיבות לדרגות, כשהוא מקדם את אנשי שלומו ושם אותם בתפקידי מפתח. אתה צריך להצביע על זה, התפקיד שלך כעיתונאי להצביע על זה, ולהגיד, תשמעו, האיש הזה קודם לא כי הוא היה טוב בתפקידו, הפוך, הוא היה הכי כושל בתפקידו, ודווקא אותו בן גביר שם בתפקיד. אני חושב שזה התפקיד שלי כעיתונאי לעשות.
כן, ג'וס, אני רוצה לשאול אותך הרבה, באמת, בן גביר, הבנו את כל הדברים הרעים שהוא עשה, יש משהו טוב שהוא עשה? כי אני חושב שלפחות ציבורית, הסיפור הזה של החלוקת נשקים, שגם נושא שהתעסקת איתו וסיכרת אותו לגבי כל מיני ליקויים בתהליך, אבל עדיין בשורה התחתונה באמת אנחנו רואים שיש פיגועים כאלה ואחרים בתל אביב, או בכל מקום אחר בארץ, מהר מאוד יש אזרח שכנראה קיבל את האקדח שלו בגלל הרפורמה של בן גביר שמגיע והורג את המחבל. זה כן דבר שאתה נותן לזכותו, או גם זה מבחינתך חלק מהכשלים?
תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני לא נגד התחמשות של אזרחים. ממש לא.
זה אפקטיבי, נראה לפחות אפקטיבי.
אני ממש לא, אני חושב שחשוב שיהיה נשק בידיים של אזרחים, אבל חשוב שגם החלוקה תעשה באופן מפוקח ומבוקר. בסופו של דבר אנחנו ראינו חלוקה המונית של כלי נשק על ידי בן גביר, ואנשי לשכתו, אגב, שזה משהו שנחקר במשטרה, אבל לפחות, וזה הנתונים של המדינה, אוקיי? לפחות 30,000 כלי נשק חולקו על ידי אנשים שלא היו מוסמכים לחלק את הנשק, אוקיי? זה אירוע שצריך להדיר שינה מכולנו, כי יכול להיות שנתנו את הנשק הזה לידיים לא נכונות. ראינו אגב אנשים שגם נהרגו כתוצאה מכלי הנשק הללו, וגם אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים משתמשים בנשק בקטטות, באירועי אלימות אחד בין השני. למרות זאת אני אומר, אני חושב שחשוב שיהיה נשק בידי ידיים של האנשים הנכונים. ככה שאני לא נגד התחמשות של אזרחים, אבל זה היה חייב לעשות בצורה מבוקרת ונכונה.
אז אתה נותן לו לייק על זה. על זה אתה כן נותן לו קרדיט.
אני לא יודע אם זה קרדיט. אני חושב שזה קרה באופן די טבעי, אחרי שהשבעה באוקטובר בעצם הוכיחה לכולנו שהמדינה לא תהיה שם לעזור לנו. ולכן לפעמים אזרחים כן צריכים לקחת את האחריות, אבל זה דווקא עדות לכישלון של בן גביר.
תגיד, לפי...
כי הוא זה שהבטיח שיהיה משילות, ובפועל הוא אומר, תקשיבו חברים, אל תסמכו למשטרה, תסמכו רק על עצמכם, זה עדות לכישלון שלו, זה לא הצלחה שלו בעיניי.
ג'וש, לפי הערכות שאני קראתי, יש בין 300,000 ל-500,000 כלי נשק במגזר הערבי. אני מניח שיש מספר דומה במגזר היהודי, אולי אפילו יותר. אז נגיד שיש פה מיליון אוחזי נשק. זה, בעיניי זה אירוע מטורף ומדהים.
זה כלום לעומת אמריקה, אתה יודע, שם יש יותר כלי נשק מבני אדם.
לא, ביחס לאוכלוסייה. זה נתון מדהים. עכשיו, אני חושש מאוד שביום שאחרי המלחמה, ובעזרת השם גם הטרור פה קצת ישכח ברחובות, אנחנו נפגוש את הנשק הזה, באלימות בתוך המשפחה, במקרה אחד, ובמקרה יותר גרוע, חס ושלום, בהתנגשויות אלימות בין יהודים, באירועים פוליטיים פה שייצאו משליטה, שאני מאוד חושש מהם אחרי המלחמה. יש פה מיליון נושאי נשק, זה דבר מטורף. אזרחים.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. קודם ציינת 350,000 נשק במגזר הערבי, האמת היא, שלאף אחד אין באמת מושג כמה כלי נשק יש במגזר הערבי. וכל מספר זוכה במקרה הזה. אמרת 300 זה הגיוני, יכול גם להגיד חצי מיליון, אתה יכול להגיד 100,000, אבל באופן ודאי יש כמות מטורפת של כלי נשק לא חוקי.
זהו, לא חוקי, שזה מדהים. זה מדהים וזה מדהים.
זה מדהיג, וגם, ובאמת יש, אני חושב, להערכתי יש בערך חצי מיליון אזרחים יהודים שנושאים נשק ברישיון. ברישיון, אני מחשיב גם את האנשים שקיבלו נשק פרטי ליד, וגם אנשים שאוחזים נשק מטעם צהל או משטרה וגופי ביטחון אחרים. אלה מספרים מטורפים, ואני מסכים איתך, אני חושב שהנשק הזה בסופו של דבר גם יופנה כלפי נשים, גם יופנה כלפי בינינו לבין עצמנו, זה עלול להגיע בחטא למצב כזה באיזשהו שומר חומות הבא. נכון, זה מדהיג, אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שגם אין מספיק בקרה על כלי נשק הללו. אין מספיק בקרה, כי אין מספיק מפקחים, פשוט חילקו פה כלי נשק בצורה המונית ומופקרת. אף אחד לא נותן על זה את הדעת, ובסוף הדבר, אני בטוח שבשנים האחרונות אנחנו נבין את הנזק של זה.
אין ספק, נכון, זה גם עניין סטטיסטי, נכון, אם יש פה... אם יש פה נגיד... כן, דבר איתו.
בבקשה,
אני אומר... לא, אני אומר, אני כל הזמן כשאומרים לי מה אתה דואג, אני אומר, חבר'ה, זה עניין סטטיסטי. יש פה 800,000 אוחזי נשק, פרומיל מהם, רק פרומיל, הם פסיכופטים. זה אומר שיש פה 800 פסיכופטים עם נשק. זה מספר מטורף.
אני הייתי שבוע שעבר במקרה, בדיון בבית משפט שלום באשקלון, אוקיי? ופתאום מגיע לשם מישהו, תושב קריית גת, שקיבל נשק, היה במילואים, חזר פוסט-טראומטי מהמלחמה, איים על אשתו והילדים שלהם עם הנשק, ברח, המשטרה חיפשה אותו בערי בית שמש, וזה מקרה קטן, זאת אומרת, מקרה שולי, כמה יש כאלה שאנחנו לא שומעים עליהם, אני בטוח שיש כמה בכל שבוע, וכמה הסתיימו לצערנו עם קורבנות, אני בטוח שזה גם עניין של זמן, אבל צריך גם להגיד את האמת, אנחנו לא חיים בשוויץ, ואני לא חושב שאנחנו חיים בשוויץ,
ללא ספק.
שיהיה נשק בידיים של אזרחים, ואנחנו רואים שזה גם עוזר, אבל זה שהוא לוקח את זה קרדיט, זה עדות לכישלון שלו, לא עדות להצלחה שלו.
תגיד, אז לסיום, אנחנו עכשיו באמת נמצאים בתקופה שבו אין בן גביר במשרד לביטחון פנים, משרד לביטחון פנים נכנס לבגז של חיים כץ עם עוד כמה תיקים, ויש אקשן כמו פעם, כאילו, מה זה יעשה לעבודה שלך? זה משעמם.
לא משעמם אף פעם. קודם כל, לצערי הרב, האנשים של בן גביר נשארו במשרד, כלומר, חנמל בורטמן, שהוא היה ראש המטה שלו, פיל הימין הקיצוני לשעבר, שבעצם ניהל עבורו את המשטרה, נשאר בתפקיד. חיים כץ לקח אותה מחדש, אז זאת אומרת, בפועל, השר היום הוא חנמל דורפמן, כי אנחנו יודעים שחיים כץ לא הצלח להשתלט.
כי כולנו יודעים שפוליטית התיק הזה הוא כרגע בחנייה, ועוד שנייה בן גביר חוזר אליו כנראה מתישהו, לא?
נכון, נכון, וחוץ מזה, אני, תראו, המשטרה שלנו לא, המשטרה שלנו במצב קשה מאוד. קשה מאוד, משטרה בתת תפקוד, ועכשיו אני מזכיר לכם שבן גביר גם גילח את כל צמרת המשטרה, ושם בראשה אנשים שהיו בלי ניסיון, ולכן העבודה שלי...
אלה להם את המזכורות.
זה כן אגב, זה כן, אני כן אגיד לזכותו שהוא כן אלה להם
במעט
את המזכורות, אבל ברור שזה לא מספיק, תראו, אחד להיות שוטר זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, ואני מעריך כל אחד ואחד שהולך ועושה את זה.
אתה כמעט היית שוטר, נכון?
אני?
כן?
לא, לא, הייתי במחז, במחקר חקירות שוטרים.
אוקיי, קרוב.
קרוב, אבל זו עבודה קשה, ואנשים לא באים, ויש מחסור, יש מחסור אדיר בשוטרים, אגב, דווקא במחוז תל אביב, יש מחסור במאות שוטרי סיור. הסיכוי שאם היום תתקשרו ל-100 ויבוא שוטר, הוא לא גבוה במיוחד, וזה בעיה אמיתית. וזה בעיה אמיתית, כשאנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, שמעו, האיש נכשל בתפקידו. האיש נכשל בתפקידו בכל פרמטר שתבחנו, ולכן אני אומר את זה, המשטרה שלנו לא במצב טוב, הביטחון הלאומי שלנו במצב גרוע מאוד, גרוע מאוד, ככה שלא לא תהיה חסרה לעבודה בשנים הקרובות מהבחינה הזו, לצערי הרב.
ממש 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 לסיום. איך הארץ בוחר, כשמגיע סיפור כמו מכון הדבר הזה ביבנש, כל המדינה השתוהה עליו, איך בארץ בוחרים לטפל בנושא הזה? הם אומרים, טוב, זה מעניין, זה צהוב, זה מקליק, אני חייב לטפל בזה, או שאומרים, בונה, אנחנו הארץ, אנחנו לא עוסקים בשטויות האלה. איך זה עובד שם?
שאלה טובה. קודם כל, אני לא חושב שהעיתון יתעסק בזה בכלל.
וואלה.
זאת אומרת, אני לא קיבלתי על זה, לא קיבלתי על זה טלפון אחד. כן התייחסתי זה בהיבט של הפגיעה בפרטיות של האנשים. זאת אומרת, זה דעתי בעניין הזה היא מאוד ברורה. הקורבנות פה הם אנשים והמאמן כושר שנפגעו פה בצורה דרמטית.
אין ספק.
דרמטית. הם הקורבנות הגדולים של הסיפור הזה. ואם היה טיפול של העיתון, אני לא ראיתי טיפול של העיתון בכלל באירוע הזה, אבל אם יש טיפול צריך להיות בהיבט הזה של של העובדה שפרצו והפיצו ופגעו באנשים האלה, שמה שהם עושים זה באמת אנשים מבוגרים בינם לבין עצמם ובינם לבין בני הזוג שלהם בלבד.
כן.
בלבד. אין לנו ולציבור הישראלי שום עניין בזה, וההפצה של זה והחדירה למצלמות וכו', זו עבירה פלילית לכל דבר. אבל בעיתון אני לא ראיתי עיסוק בזה בכלל, כי תשמע, זה נע בין הרכילות קודם כל, אני חושב שזה מה שעניין את כולם, לבין ההיבט הפלילי, שאני חושב שרוב כלי התקשורת נאחזו בהיבט הפלילי בשביל להצדיק את הטראפיק שיגיע בעקבות ההיבט הרכילותי.
טוב, ג'וש בריינר, ברכות לפרס. מה אתה הולך לעשות אגב עם הכסף המטורף, 15,000 שקל שתקבל מהפרס הזה?
הילדות שלי מעל הכל, כל מה שאני עושה בחיים בעבודה.
אז 15,000 שקל, כמה בנות הן? שתיים?
לא, שתי בנות.
נו, אפשר חופשה משפחתית, אפילו חול כזה קטן, משהו.
ממש קטן.
כן?
ממש טוב.
יאללה, שבת שלום.
שבת, ומזל טוב, כל הכבוד.
ומזל טוב,
רספקט.